כדי לדבר על גיוון במקומות עבודה, זימנתי לרעיון עבודה את דוקטור אבירה רייזר.
רעיון עבודה. רעיונות מעשיים מפי מנהלים, חוקרים ומומחים בתחומם. עורך ומגיש, חוקר הנתונים, דוקטור בוריס גורליק. בואו נתחיל.
ראש המגמה לפסיכולוגיה תעסוקתית וארגונית באוניברסיטת אריאל, היא פסיכולוגית ארגונית מומחית המתמחה בייעוץ ארגוני, יש לה דוקטורט בפסיכולוגיה חברתית וארגונית באוניברסיטת בר אילן, ועיקר העיסוקים שלה מתמקדים ביחס בין אנשים בתוך ארגונים. סיכמתי את זה נכון?
כן, נכון.
שאת רוצה להוסיף או לתקן?
לא, אני מסכימה איתך, אני עוסקת הרבה ברווחה הנפשית של עובדים, אני עוסקת גם בסוגיות של השפעות של אישיות של העובדים על התפקוד שלהם בתוך הארגון, וגם על התפקוד הקבוצתי של העובדים בארגון, ואני חושבת שהנושא שלשמו זימנת אותי לשוחח הוא נושא מאוד מאוד חשוב, במיוחד רלוונטי עכשיו, אנחנו בעיצומה של מערכת בחירות רביעית, לא יודעים מה יהיה עם מערכת הבחירות החמישית, זמן טוב לדבר על גיוון, גיוון בכלל, גיוון בעבודה, לראות מה המחקר אומר על זה.
זה באמת זמן טוב. אז אם כך אנחנו מוכנים להתחיל לעבוד, נכון?
לגמרי.
אל תשכחו להירשם לפודקאסט השני שלי, השבוע במזרח התיכון, אותו אני מוציא יחד עם המזרחן, דוקטור ירון פרידמן.
טוב, אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך קשורה למה שאת אמרת, שאת עוסקת ברווחת האנשים והעובדים, mm-hmm. איך מודדים את זה?
אז יש הרבה דרכים למדוד רווחה נפשית, יש גם שאלונים כמובן, הרבה מאוד שאלונים מתוקפים, אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו מאושרים, גם מבחינת הדיווח שלנו על מצב הרוח שלנו, אבל אנחנו גם יכולים לדעת אם אנחנו מאושרים, שעונים אותנו באופן כללי, אם אנחנו מרגישים שאנחנו מממשים את עצמנו, שאם אנחנו עומדים ביעדים, שאם אנחנו חיים חיים שהם מלאי סביעות רצון, וכך שבעצם כשאנחנו מודדים רווחה, אנחנו בעצם נכנסים לתוך העולם שכולל גם מדדים שהם מדדים יותר רגיעים, מדדים יותר של מצב רוח, וגם מדדים יותר גלובליים של הערכה כללית של איכות חיינו. האם אנחנו חושבים שהחיים שלנו הם טובים בסך הכל, ושני המדדים האלה נמצאים כתקפים בספרות, ולאחרונה, בשנים האחרונות, הנושא של רווחה נפשית של העובד נכנס יותר ויותר גם להכרה הארגונית ולתרבות הארגונית. זה לא אומר שארגונים לא רוצים להרוויח, אבל זה כן אומר שהם מכירים בכך שכשהעובדים שלהם מאושרים, וכשהעובדים שלהם מסופקים, וכשהעובדים שלהם מתפתחים, הם גם יכולים להרוויח מזה, והם מקבלים עובדים שנשארים בארגון, הם מקבלים עובדים שמעריכים את הארגון, והם מקבלים עובדים שהם יותר יצירתיים. אז, כן. אז יש יותר ויותר נכונות להשקיע בעניין הזה.
עכשיו, אבל איך את, מה, את, אני יודע שכשעבדתי, לפני שנהייתי פרילנסר, עבדתי בחברה אמריקאית, ופעמיים בשנה היינו מקבלים איזה שאלון, שבין היתר שואלים אותנו אם אתה שמח, אם אתה מרוצה, בבבבבבב. אז זה פחות או יותר מה שאת עושה גם במחקר שלך, כאשת אקדמיה?
גם, אבל יש כל מיני דרכים לבדוק האם אתה שמח או מרוצה, יש הרבה מאוד מדדים, ואתה גם יכול לבדוק את זה אפילו ברמה היומית, אם אנחנו עושים מחקר של שבוע או שבועיים, אתה יכול לעשות במחקרי אורך, אנחנו גם שואלים האם אתה, איך אתה מרגיש, אבל אנחנו גם שואלים שאלות אחרות יותר של משמעות, של סיפוק מהעבודה, של סיפוק מהחיים האישיים, לתוך הנושא הזה של רווחה נפשית, במיוחד היום כשמדברים גם על קיימות בארגונים, מבינים שרווחה נפשית זה לא רק האם אני מאושרת בחיי התעסוקתיים, אלא האם יש לי איזשהו איזון בין עבודה למשפחה, האם אני מרגישה שבסך הכל כלל החיים שלי מאושרים, שאני מספיקה להכניס לתוך החיים שלי עוד מרכיבים נוספים של well-being, שהם לאו דווקא תעסוקתיים. ואז גם זה נכנס לתוך הסל הזה של רווחה נפשית. אז יש לי מחקרים שיותר מתמקדים בסוגיות האלה של עבודה משפחה, ויש לי מחקרים שבאמת יותר מתמקדים בתחושת האושר של העובד, ויש מחקרים שספציפית האם אני מאושר בעבודה. יש קשר בין המרכיבים, אבל כל מרכיב גם יש לו סיפור בפני עצמו.
אוקיי, אז תכף אנחנו נדבר על גיוון, רק אני חייב אנקדוטה קצרה. אני לפני איזה 8 שנים עבדתי במקום עבודה אחר, הביאו הרצאה על איזון בין חיי משפחה לקריירה, וההרצאה הזאת הייתה בתוך משרד 7:30 בערב. זה היה קצת אירוני. טוב, אבל התחלנו לדבר על גיוון.
אני חייבת להגיד לך משהו על גיוון, לפני הגיוון, על עבודה המשפחה, שאני באמת לא חושבת שיש דבר כזה שהוא באמת איזון. אין יום אחד שאתה מסיים את היום, אתה אומר לעצמך, וואו, איך הכל היה מאוזן. גם עשיתי ספורט, וגם הייתי עם הילדים, וגם בעבודה. אתה יכול להסתכל על איזון בחוויה שבועית. אם במהלך השבוע הצלחת לשלב את כל הכדורים שאתה מנסה לשלב בתוך השבוע, אז אתה מדבר על סוג של איזון. אבל זה איזשהו קו מאוד מאוד דק שאני לא חושבת שאפשר להגיד כל יום, היום אני ממש מאוזן, כי זה לא באמת קורה לנו, לאף אחד מאיתנו.
גם אין דבר כזה של רק עבודה או רק משפחה, כי אנחנו, מה שנקרא עובדי השכל, אנחנו גם בבית אנחנו חושבים על איזה בעיה שנשארה בעבודה, וגם בעבודה אנחנו מותר לנו לעשות שיחות אישיות ולבדוק מה עם הילדים הם הגיעו לבית ספר ומה הם שיעורי הבית ו... לעשות קניות, הכל מעורבב, זה כבר הרבה הרבה שנים.
נכון, ויש גם יתרונות לזה. נכון, זאת אומרת, נכון. לפעמים אני מקבלת מיומנויות בתחום אחד, ומעבירה אותם, מעתיקה אותם לתחום השני. מיומנויות ג'אגלינג עם הילדים, מולטיטאסקינג, אפשר להעביר אותם לעולם העבודה. מיומנויות של ניהול שיחה עם לקוחות עצבניים, אפשר להעביר אותם לבית, כי גם לנו בבית יש לקוחות עצבניים.
כן, 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 אין ספק. טוב, אז אם ככה עכשיו אני רוצה לדבר על גיוון. בואי קודם כל נגדיר פחות או יותר מה זה גיוון, כי אפשר להגיד, תראו, כל אדם הוא יחיד ומיוחד, הוא זה, אז אם אני עכשיו יושב בחבורה של החברים שלי, אנחנו מגוונים, כל אחד יש בו את הייחודיות שלו. אז קודם כל בואי נדבר על מה זה גיוון, ואחר כך נדבר על למה, האם זה טוב ולמה.
אוקיי, אז קודם כל כשאנחנו מסתכלים על גיוון, זה באמת מציג את ההבדלים בינינו לבין האחרים. במה? כמעט בכל דבר. תחילת הספרות של הנושא הזה של גיוון בעבודה התמקדה רק בגיוון הדמוגרפי, במיוחד בשנות ה-70 כשדיברו הרבה על השילוב של נשים, ואז דיברו הרבה על הגיוון של נשים, אחר כך הכניסו את כל הרציונל של קבוצות אתניות שונות בגיוון, ודיברו בעיקר על הבדלים דמוגרפיים. מי שקצת פתח את התחום והגדיר את זה בצורה יותר נרחבת, זאת עבודה מ-2007 של אריסון וקליין, והטענה שלהם הייתה שנורא צריך להסתכל על גיוון בכמה רמות, וצריך להגדיר את זה בצורה יותר מורכבת. והם אמרו, הנושא של דייברסיטי של גיוון, זה בעצם שלושה סוגי גיוון, וצריך לבדוק, א', האם יש פה איזושהי הפרדה בינינו, זאת אומרת, יש מישהו שחושב משהו מסוים, ויש מישהו שחושב אחרת, או יש
גיוון
מישהו
דעות.
גיוון דעות, בדיוק. האם יש לנו מגוון, מה שנקרא variety, אז הם דיברו על separation, האם יש לנו איזו הפרדה, האם יש לנו variety, כלומר אנשים שונים שבאים מצוותים שונים ממיומנויות שונות, נניח יושב לך באותו צוות בעבודה, גם נגיד בבית חולים, יש גם רופא, גם פסיכולוג, גם עובד סוציאלי. בעולם העבודה יושבים אנשים של מחקר ופיתוח ביחד עם שיווק, ביחד עם HR, whatever. זאת אומרת, זה מה שנקרא ה-variety, ויש ה-disparacy, או הפער בינינו, ופה הגיוון הוא, האם יש פה מישהו בקבוצה שלנו, שהוא יותר privileged, יש לו יותר משאבים לאחרים, זאת אומרת, זה גם סוג של גיוון, אם הוא יותר ותיק, ויש לו קשרים, ואנחנו כולנו צוות צעיר, או הוא למשל, יש לו יותר יכולות, ולנו אין, הוא הפרופסור ואנחנו הסטודנטים, זאת אומרת, כן. זה גם סוג של גיוון, אבל גיוון שמעיד על פער. ובעצם אריסון וקליין אמרו, צריך לראות, כשאנחנו מדברים על גיוון, על מה אנחנו מדברים. כי כשאנחנו מדברים על פער בעמדות, יש סיכוי שגם יהיו קונפליקטים בינינו. כשאנחנו מדברים על variety, אנחנו נותנים לכל אחד מקום שווה ליד השולחן. ואנחנו מכירים בשונות שלנו. וכשאנחנו מדברים על פער היררכי, או פער של משאבים, אז גם פה יכול להיות שאנחנו מכניסים מתח לתוך הקבוצה, כי יש פה גיוון שנובע מהבדלי סטטוס. דרך נוספת להגדיר את התחום, ואני רק אזכיר את זה, זה גם כתוב במאמר, זה להבחין בין גיוון שמתייחס להבדלים נראים לעין, הבדלים דמוגרפיים, הבדלים במגדר, בקבוצה האתנית, בדת, לעומת הבדלים יותר אישיים שלנו, הבדלים שהם פחות נראים לעין, ששם נמצאים התכונות, הערכים שלנו או העמדות שלנו. אז יש פה עוד דרך לסווג את התחום, או לפי סוג הגיוון, או לפי האם הגיוון הוא נראה לעין או לא. גיוון דמוגרפי הוא שונה מגיוון באישיות ובעמדות.
אבל דרך אגב, את הזכרת את האפשרות של קונפליקטים וקבוצות דמוגרפיות שונות, כמעט תמיד יבואו גם עם, זאת אומרת, יש קורלציה בין דעות דתיות, פוליטיות, אישיות וקבוצה דמוגרפית. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מדינת ישראל, אז אנחנו יודעים שאדם שהוא דתי, הוא גם כנראה יהיה רוב הסיכוי גם ימני מבחינת הדעות שלו, ויותר שמרני מבחינת, לא כולם, כן, אבל קורלציה. יותר שמרני מבחינת מבנה המשפחה, ואז באמת יכולים לבצר קונפליקטים כאלה. מצד שני, אני חושב שיש פתגם לטיני כזה שהאמת נולדת מתוך ויכוח, אז הקונפליקטים האלה זה טוב או לא? לארגון.
זו שאלה מאוד טובה, ואני רוצה לי גם להתייחס להערה הראשונה, שהרבה פעמים הגיוון בא עם עוד דברים, וזה ישפיע על איך נבנה צוותים מגוונים. זאת אומרת, אם למשל אני רוצה עכשיו לבנות צוות של רופאים ואחיות לדוגמה, אז אני לא אקח שתי נשים, אחיות ושני רופאים גברים, אלא אני אקח רופאה ורופא, ואני אקח אחות ואח. זאת אומרת, אני אנסה ליצור מצב שיש לי פה פחות תת קטגוריות בתוך הקבוצה. כי אם אני מסדרת את הקבוצה לדתיים, ימניים, לעומת חילונים, שמאלנים, זה ברור לי שיהיה לי קבוצות, תת קבוצות בתוך קבוצה. בתוך קבוצת העל, ויהיה להם יותר קשה למצוא מכנה משותף. אז צריך לחשוב על זה מראש, זה הערה ראשונה לגבי מה שאמרת. עכשיו, לגבי הקונפליקטים, אם זה טוב או רע, וזאת שאלה, באמת, שאלת המיליון דולר, והתשובה שאני יכולה להגיד חד משמעית, לאחר, הכי עדכנית, והכי ברורה, שזה גם טוב, וגם רע. והספרות היא באמת, באמת, עקבית וקונסיסטנטית, בכך שגיוון, הוא יכול להיות טוב, אבל הוא קשה. אנשים צריכים להבין שגיוון זה ליצור מעצב של גיוון, וכדי שגיוון יהיה אפקטיבי, צריך להתאמץ, צריך לעבוד, זאת עבודה קשה. אם אנחנו כמנהלים נעביר מסר שכן, בטח, ברגע שנגוון, הביצועים שלנו ישתפרו, התוצאות העסקיות שלנו ישתפרו, יהיה רק טוב, זה לא נכון.
זה המיינסטרים, הדעה המיינסטרימית שאני שומע רוב הזמן.
וזה חד משמעית לא הוכח מחקרית. אתה יודע, יש דברים שאנשים חושבים כי זה כזה buzzword, וזה נכון להגיד, וזה נעים להגיד. גם המחקר שאני קראתי על איך מעבירים מסר של גיוון לאחרונה, מחקר שפורסם לאחרונה ב-2019, הם מדברים על כך שאם אני אעביר כמנהל מסר שגיוון הוא טוב, הוא בטוח ייתן לי תוצאות טובות, זה לא יעבוד. כי העובדים נתקלים בחומה בצורה של המציאות. והחומה בצורה של המציאות אומרת, שעל פי רוב אנחנו מתייחסים באופן שלילי. יש לנו אנטגוניזם כלפי גיוון. זה הדיפולט שלנו, תכף אני אסביר למה גם. ובכדי להגיע למצב שגיוון הוא טוב, ואנחנו מצליחים לייצר מערכת של הקשבה הדדית ופחות קונפליקטים, אנחנו כארגון וגם כיחידים צריכים להתאמץ. זה לא בא לנו באופן טבעי. לכן ארגון, האם גיוון זה טוב או רע? התשובה היא, זה גם טוב. וגם רע חד משמעית, כל סוגי הגיוון שדיברתי עליהם ובכל ההגדרות, יש כאלה שטוענים שגיוון דמוגרפי הוא קצת יותר רע מגיוון אישיותי, יש ככה קצת טענה לגבי זה, אבל בכל מקרה המחקרים הם עקביים שזה גם טוב וגם רע, וגיוון הוא חרב פיפיות. אנחנו נכנסים לזה רק בידיעה שאנחנו הולכים לעבוד, ולעשות את כל מה שניתן כדי שזה יצליח, ואני יכולה לספר קצת יותר על מה אנחנו יכולים לעשות בינם.
אז בואי שנייה, אני רוצה לסכם, לעשות איזה סיכום בינם, תגידי אם אני הבנתי נכון. מה שאת אומרת בעצם, גיוון יש לו איזה חרב פיפיות, יכול לצאת לנו משהו טוב, יכול להיות לצאת משהו רע. היום המחשבה היא שמבחינה חברתית וכצדק חברתי ותעסוקתי טוב לשאוף לכיוון הגיוון, אבל אם לא עושים את זה טוב, זה יכול לחזור עלינו כבומרנג.
נכון מאוד. נכון מאוד. זה דרך אגב לא הדבר היחידי בספרות האקדמית, גם משוב אותו דבר. אם אנחנו לא יודעים לנהל שיחת משוב כמו שצריך, שוב, חרב פיפיות. לפעמים אחרי שיחת משוב עובד יכול להיות כל כך נסער, והמוטיבציה שלו תרד. אז גם פה, הגיוון הוא מאוד מאוד חשוב. הגיוון הוא חשוב קודם כל, והכי חשוב ברמה הערכית. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים את הגיוון, כי יש לנו עכשיו גם לקוחות מאוד מגוונים, ואנחנו פונים לקהלים חדשים. אנחנו יודעים שכבר אי אפשר לתפקד לבד בצוותי עבודה, נהיה באמת המיינסטרים של הרבה מאוד מקומות עבודה. אנחנו יודעים שיש חקיקה מאוד מאוד חזקה אצלנו בכל העולם, וב-OECD מראים איך החקיקה הולכת ומתגברת בכל המדינות, שמאפשרת שוויון הזדמנויות, ומחייבת אותנו להתחיל לטפל בה בסוגיה הזאת של גיוון, שהיא סוגיה קודם כל ערכית, מוסרית ותרבותית, סופר חשובה. אבל מנהל שבא אליי ואומר לי, אני רוצה לעשות כסף ומהר, ושהביצועים שלי יעלו ומהר ואני רוצה לעבוד דרך גיוון, אני אומרת לו, תקשיב, יש דרכים יותר פשוטות. אם אתה נכנס למקום של הגיוון, כמו שאמרתי, יש לזה המון המון איכויות, המון יתרונות, אבל צריך לדעת שזה לא הדרך הקלה ביותר, כי היא דורשת מאמץ.
כן, כי הרוב החברות המצליחות שאני מכיר, קמו מסטארט-אפים די של חברים מהקולג', כן, והמון המון ארגונים מעודדים גיוס בעזרת, בשיטת חבר מביא חבר, שזה גם סוג של מחסום לגיוון, נכון?
לגמרי.
וזה, עד עכשיו זה עבד פחות או יותר בסדר.
אז מה שקורה זה הדבר הטבעי ביותר. אנחנו, נכון. כמו שאמרתי קודם, הנטייה הבסיסית האנושית שלנו זה לא לגוון. ובאמת יש ספרות שלמה שמדברת על כך של האנשים, וזאת הייתה הספרות המקובלת עד שנות ה-90, סוף שנות ה-90, שאמרו, עזבו אתכם, לא צריך לגוון. והסיבה היא שאנחנו קודם כל נוטים, דומה מושך דומה, אנחנו נוטים ללכת עם אנשים שהם דומים לנו, שהם מבינים אותנו, שהם חושבים כמונו, יותר קל לנו לתקשר איתם. זה סיבה ראשונה. סיבה שנייה, מה שנקרא קטגוריזציה חברתית. אנחנו, המוח שלנו בנוי ליצור סכמות וסדר ומשבצות. אנחנו רוצים להכניס כל אחד לתיקייה שלו. נכון, ואחת הדרכים, יותר פשוט לחשוב כך, ואחת הדרכים לעשות את זה, זה דרך חלוקה של הם ואנחנו. אנחנו רואים את זה נורא פשוט, מספיק שאני לוקחת קבוצה של אנשים ואני אומרת להם, אתם צבע אדום ואתם צבע ירוק, תוך שנייה זה עבודה של טאג'פל וטרמר, תוך שנייה אנחנו הירוקים הכי טובים, פתאום אנחנו אדומים הכי טובים. הנטייה הבסיסית שלנו זה לחלק אנשים לקבוצות, ולתת הערכת יתר לקבוצה שלנו, והערכת חסר לקבוצה השנייה. למה? כי זה בונה לנו, זה חלק מההגדרות של הערכה עצמית שלנו. Okay. הערכה עצמית שלנו נשענת גם על הזהות הקבוצתית, גם על השייכות הקבוצתית. חלוקה הזאת של אנחנו אוהבי קנדינסקי, אחד המחקרים של טאג'פל וטרנר, ואנחנו אוהבי קליי, זה אומר שעכשיו אני אתן את כל המשאבים למי שאוהב קנדינסקי כמוני. זאת אומרת, החלוקה של משאבים, חלוקה של קשב, ואני אעריך הערכת יתר את אלה שאוהבים את מה שאני אוהב. הדרך הבסיסית ביותר שלנו, היא לפצל וליצור קטגוריזציה. זה עוזר לנו להרגיש טוב עם עצמנו, זה עוזר לנו להעלות את הערכה העצמית שלנו. עכשיו, אז למה בכל זאת לגוון?
יפה, למה בכל זאת לגוון?
כי משנות ה-2000 התחילו לדבר כבר, אמצע שנות ה-90, ועד שנות ה-2000 התחילו לראות שהערך בגיוון הוא במיוחד הערך שנובע מכך שאנחנו יכולים להרחיב את היריעה, ללמוד דעות חדשות, לקבל יותר אינפורמציה. אם אני מקשיבה למישהו שהוא שונה ממני, יש לי פחות הטייה בתהליכי קבלת החלטות. יש יותר סיכוי ליצירתיות בארגון. כדי להגיע לתובנות חדשניות ויצירתיות, אנחנו צריכים להיות שונים, כי אם כולנו מדברים באותו קול, וכולנו נורא דומים, אז או שניכנס לתהליכים של קונפורמיות, ואנשים אולי אפילו לא ירצו להגיד משהו שונה לקבוצה. נכון. שבכלל לא יהיו דברים חדשים, לא ייווצרו תוצרים חדשים. כל אחד מביא צבע אחר, כמו מרק, אם נשים גם, עוד כל תבשין, נשים גם תבלין כזה, וגם תבלין כזה, וגם תבלין כזה, כל תבלין יוסיף את הנופח המיוחד, והתוצר הסופי, הביצועים יהיו יצירתיים יותר, הקבוצה תדע להתמודד עם מצבי אי-ודאות, כי יש יותר רעיונות, הקבוצה תדע להשיג אינפורמציה בצורה יותר טובה, כי לכל אחד יש מערך אחר של קשרים וידע שהוא צבר. וזאת הסיבה שדיברו גם על המקום הזה של צורך בגיוון. צורך בגיוון בכדי ליצור ביצועים יותר טובים ויצירתיים.
עכשיו, גיוון, אבל גיוון יכול להיות, נגיד, להביא לצוות, לא יודע, פיתוח תוכנה זה יותר קרוב ללבי, אבל נגיד להביא מתכנת ולהביא פיזיקאי ולהביא מתמטיקאי וביולוג חישובי, כל אחד יביא את הפן, יביא את הפן שלו. אבל אנחנו גם מדברים על גיוון, גם מגדרי, חשוב להגדיל את כמות הנשים בהייטק, וגיוון עדתי, להביא נגיד בארץ ערבים כמעט לא מיוצגים בחברות הייטק, ואמריקנים שחורים בארצות הברית. למה זה חשוב? איפה זה מביא לנו תועלת?
אז קודם כל אתה צודק שהמחקרים באמת מראים שכשאנחנו מדברים על גיוון שהוא גיוון יותר תעסוקתי, גיוון יותר פונקציונלי, גם גיוון בהשכלה, באמת יש להם כמעט תמיד יותר תוצאות חיוביות. עדיין יש מחקרים שמראים שהם לא משפיעים, אבל יש יותר עדויות לכך שזה משפיע לחיוב. לגבי גיוון בנושא של עדות, בנושא של דת ובנושא של מגדר, פה המצב הוא הרבה יותר סבוך, יותר קשה להגיד חד משמעית שזה משפיע לחיוב ולשלילה. למה זה משפיע לחיוב? אני יכולה לדבר למשל צוותי עבודה בשילוב של נשים, אז אנחנו יודעים שהביצועים של הצוות משתפרים, כי נשים מביאות רוח אחרת, רעיונות חדשים, חשיבה נשית. היום הנושא של ניהול נשי עלה על הכותרות, גם אצל גברים להתייחס לנושאים של חמלה, של אמפתיה, של יכולת לראות את האחר, של לקיחת תפיסה שונה של האחר, והמקומות האלה הם מקומות שמכניסים קולות אחרים, בתנאי, ושוב הכל בתנאי, שמאפשרים להם. אותו דבר צוות של אוכלוסייה חרדית, שמשתלבת בתוך האוכלוסייה הלא חרדית, וכנה לגבי שילוב של ערבים, אנחנו יודעים שזה קיים גם בהייטק. בהייטק זה קיים גם בגלל קורח. זאת אומרת, לפעמים, במיוחד היום כשחסרים תוכניתנים, אז אנחנו רואים שיש יותר פתיחות לגיוון, גיוון חוצה מגזרים, כי אתה מחפש עובדים טובים, ואם העובד הוא טוב, welcome. כשבמקביל לכל הדברים האלה, החקיקה והערכים שארגון מוביל, ארגון רוצה להוביל ערכים של diversity, אם באמת זה חלק מהחזון שלו, יש ארגונים שעושים לדרך מתוך הכרה בצורך, בקידום, ויש המון חברות שעוסקות בזה היום. אז הדברים האלה גורמים לכך שבאמת אנחנו משלבים גם מיעוטים, גם נשים. אני כן יכולה להגיד שלמרות הדרך המאוד מאוד גדולה שעשינו, במיוחד למשל בספרות של שילוב נשים בסטריאוטיפים, וגם למשל אסיאתים בארצות הברית, בדרך כלל גם כשמשלבים נשים או משלבים מיעוטים, נותנים להם תפקידים יחסית נמוכים בהיררכיה. לפעמים צובעים להם את התפקיד פוליטית כאילו את מנהלת, אבל בפועל זה לא באמת תפקיד ניהולי. מתי אישה מקבלת את הצ'אנס באמת לנהל את החברה? אנחנו רואים את זה עם מירב מיכאלי, דוגמה חיה לכל המחקרים שיש בנושא. כשחברה כושלת, כשחברה במשבר, כשחברה מדרדרת, יש המון מחקרים על זה ותיעוד מאוד מאוד רב, אז נותנים את הצ'אנס האמיתי לאישה להיכנס לנעליים.
גם גולדמר וגם מרגרט תאצ'ר, הם קודמו להיות ראשי ממשלה, כי המפלגה, כל אחת מהמפלגה שלה, פשוט לא ידעו מה לעשות, כי הם היו במשבר עצום.
אז, וגם אסיאתים, אותו דבר, אנחנו מכירים את המחקרים בארצות הברית, פי שלוש יותר. כשהחברה היא במצב של משבר, מאשר במצב של הצלחה, ואז יש להם את הצ'אנס לקחת את המושכות ובאמת להשפיע. אז גם פה נשאלת השאלה, כשאנחנו עורכים תהליכים של גיוון, האם באמת אנחנו רואים את האנשים כשווים שווה בין שווים? האם יש לנו באמת מטרות משותפות? האם אנחנו באמת נותנים להם מקום? האם אנחנו באמת מקשיבים למה שיש להם לומר? אם כן, הגיוון יצליח. אם לא, זה לא, כי ישר ייווצרו סטריאוטיפים בדעות קדומות, בשנייה, וישר יהיה אנחנו והם, ומה הם נכנסו לא מגיע להם, וזה נוצר פשוט בשנייה. אם אנחנו יוצרים באמת תהליך של שילוב אמיתי, אז יש סיכוי שהדבר הזה גם יצליח, אבל זה דורש נכונות להקשיב, ותרבות שמעריכת הגיוון. בשלב הגיוס, האם אנחנו מגייסים את האדם, זה נורא חשוב העניין הזה, האם אנחנו מגייסים את האדם כי הוא שייך למגדר מסוים, או כי אנחנו רואים איך הוא יתרום לנו לתרבות.
זה מאוד חשוב, כי פה יש לנו בעיה, מה שאני קוראים לזה לפעמים בעיית הפייפליין, שנגיד נשים פחות מגיעות ללמוד תכנות, אז הן פחות יגיעו גם להייטק, ועכשיו השאלה למה, כי הוא יכול להיות ש... המערכת קצת לא מעודדת נשים, יכול להיות שזה פשוט, את יודעת, יכול להיות שנשים אוהבות להיות אחיות או פסיכולוגיות ופחות מתכנתות, יכול להיות גם, נכון?
זאת הטענה הנפוצה של הקבוצה הפריבילגית.
כן.
אני אגיד לך, מה שקורה בדרך כלל, במיוחד בגיוון של ג'נדר, אבל לא רק בג'נדר.
לא, 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 יכול להיות שזה ביצה ותרנגולת, כי בחורה שהיא עכשיו יוצאת מאוניברסיטה, והיא צריכה להיות עכשיו המפתחת היחידה בקבוצה של 10 מתכנתים, שעד לפני 10 שנים גם היה בונטון, גם כל מיני בדיחות סקסיסטיות, וכל התרבות הייתה מאוד 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 עם טסטוסטרון ואדרנלין גבוה. אני מבין למה היא לא תרצה להיות שם. למה יהיה לה לא נוח שם.
ויש פחות תנאים שמקדמים נשים באופן אובייקטיבי יותר קשה. חופשת הלידה קצרה, יש עדיין חוסר איזון מבחינת הניהול של הבית והעבודה, ועדיין הציפיות מנשים הן הרבה הרבה יותר גבוהות. אם אישה לא תגיע למסיבת סיום של הילד שלה בגן, יארגו אותה במבטי שנאה וסתמה, מה פתאום, מה, איזה אמא מזניחה. אם אבא, כי הוא בחול, אז הוא לא הגיע למסיבה, אף אחד לא ירים גבה. זאת אומרת, עדיין יש ציפיות אחרות, ולפעמים אלו ששוברות את תקרת הזכוכית, ואותן נשים שהן באמת עושות שינוי ומנסות לפרוט, הן נשים שהרבה פעמים יהיו סטיגמות עליהן, ויגידו עליהן שהן ביצ'יות, ושאולי הן כוחניות.
אבל זה גם עובד הפוך. גבר שרוצה להיות גנן בגן, אז קודם כל יחשבו קודם כל שהוא הומו, ולא בדרך ה... לא במובן המילולי של המילה. דבר שני, יהיו הורים שלא הסכימו לשלוח את הילדים, במיוחד את הילדות שלהם לגן עם גנן גבר, וגם הסתכלו על כל הסביבה, גם זה, אתה מפרנס יחיד, אתה גבר אתה שאתה הולך, אז זה גם, אתה יודע, זה, גם למטבע הזה יש שני צדדים.
וזה שוב, מה שעומד בבסיס, או זה בעצם, מתי הקשרים האלה בין גיוון לבין ביצועים, בין גיוון לבין רווחה נפשית של העובדים, של הצוות, של הקבוצה, מתי זה יצליח? זה יצליח אם תהיה לנו פתיחות, אם תהיה לנו סובלנות, אם נטמיע ערכים של הקשבה, אם נטמיע ערכים של תמיכה, גם זה מופיע במאמר שככה, שדיברנו עליו, על נושא של תמיכה ארגונית, אם אנחנו כארגון באמת חורטים על דגלנו, לתת הזדמנות אמיתית ושווה, לא כי אמרו לנו, לא כי יוצא לנו מזה, לא כי הכריחו אותנו במכרז שאליו ניגשנו. אם אנחנו באמת רואים את זה כחלק מהערכים שלנו, מהתפיסה הארגונית, מהחשיבות שאנחנו נותנים לזה, בעיצוב גם של החברה הישראלית. אם אנחנו חורטים על דגלנו את זה כערך, ואנחנו מתייחסים לאנשים כאנשים שמביאים כל אחר וחשוב, שעוזרים לנו להתפתח, לצמוח, להיות טובים יותר, זה מקום אחר. אבל אם אנחנו באים רק כדי לסמן וי בסעיף הגיוון, אין ספק שזה לא עוזר, זה גם לא עוזר לקבוצות המינוריטי, זה לא עוזר לקבוצה של המיעוט, כי גם פה אלה שלא בקבוצה מסתכלים מהצד ואומרים, הנה הם קיבלו, אבל אנשים פשוט לא טובות. הם לא רואים את כל המקלות בגלגלים שנותנים להם, והם גם הרבה פעמים מסתכלים מהצד לתופעות ואומרות, אם אישה ממש רוצה, היא יכולה, הנה גם לנו יש מתכנתת אחת. אבל המיעוט הזה לא מעיד על כלל.
יש דרך אגב, אני לא יודע, לא שמעתי אף פעם מדברים על זה, יש נגיד נהגי אוטובוס הם בעיקר גברים. אבל אני חושב נגיד נהגת אוטובוס בהפסקה שרוצה לעשות פיפי, פשוט אי אפשר. הדברים אפילו פשוטים כאלה, אז יש דברים שהם פשוט, לא יודע, זה מחסום פסיכולוגי, לא פסיכולוגי אפילו.
אז הפיזיולוגית, אני רק אענה לך על זה, יש לי שני מחקרים שאני מעורבת בהם בצבא, אני יודע, אני לא יכולה לדבר על התוצאות שלהם, אבל כן בדקנו יחידות מעורבות בצבא, ועשינו מחקר אורך על יחידות מעורבות, ועשינו גם מחקר על יחידות שמשלבות נשים, אבל הן לא לגמרי מעורבות. ואני יכולה להגיד לך מסקירת הספרות, אני לא יכולה להגיד לך מהצה בארץ, למרות שזה יוצא מאוד מעניין, ברגע שזה יתפרסם אני אשמח, שאני אקבל אישור מצהל, מבטיחה לדבר על זה, אבל אני כן יכולה להגיד מה קרה בעולם עם זה, ואנחנו יודעים שהיחידות המעורבות בעולם, דיברו המון על הפיזי, אבל עדיין חסר המון ידע, כי כשחיילת מתלוננת על בעיות פיזיות, עדיין לא ממש יודעים, אין רפואה נשית ללוחמות, צבאית. מספיק מפותחת, ובמיוחד נפשית, לא מדברים מספיק על הנפשית, אנחנו יודעים שכשיש יחידות מעורבות, לפי המחקרים בחול, שוב אני מדגישה, כשיש נוצרת יחידה מעורבת, הרבה פעמים יש קושי ליצור לכידות, הרבה פעמים יש נפילה של סטטוס של היחידה, ויש קושי ליצור קבלה באמת אמיתית. ושם באמת נשים מדברות במיוחד על הנושא המגדרי. אני זוכרת שהיה איזה רעיון עם אחת החיילות, והיא אמרה, לא הפריע לי שאני דתייה יחידה ואישה, הפריע לי שאני אישה יחידה, כי אחר כך כשהגיעו דתיים גברים לצוות, זה לא באמת עזר לי, הפריע לי מאוד המגדרה, מה אני עושה כשאני צריכה לעשות פיפי, מה אני עושה במקלחות, זאת אומרת, המקום הזה, כן.
אבל אז צבא ויחידות זה, יש אפשר לעשות עוד יום עיון רק על זה. רציתי לשאול אותך, בתור, דיברנו על גיוון כערך, ואחת הדרכים לשפר את הגיוון זה העדפה מתקנת. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה, בית ספר יסודי, לא יסודי, בית ספר חטיבת ביניים, פותחים כיתה מדעית עם הוראה מוגברת של מדעים, יש 30 מקומות, 40 אנשים נרשמים, ומתוך ה-40 רק 10 בנות. עכשיו חייבים לעשות מצד אחד בדיקות מבחני קבלה, מצד שני יודעים שאם יישארו 3 בנות, אז השלוש הבנות היחידות שישארו יברחו, כי בנות לא רוצות להיות במיעוט כל כך גדול, גם 10 מתוך 30 זה מיעוט מאוד גדול. ואז נוצר מצב שכל הבנות מתקבלות אוטומטית, או כמעט אוטומטית, ואז עכשיו אני מבין מצד אחד את הרצון והצורך לוודא שבתחילת הפייפלן הזה, בתחילת המסלול לכיוון מקצועות הייטק, יהיו מספיק נשים כדי שגם יישארו, ולאפשר גם לבנות שרוצות ללמוד את זה, אבל עדיין חשוב להם לא להיות הבת היחידה בכיתה, בחטיבת ביניים, לקבל איזושהי קבוצת שווים, או שוות במקרה הזה. מצד שני, אני גם מבין את ההורים לבנים שצריכים להיבחן ואולי להתאכזב, אז יש שתי שאלות אם ככה, אחרי הנאום. אחד, מה אומר המחקר על זה? אני בטוח שנעשה מחקר כזה. ושתיים, מה את אומרת אישית?
אז קודם כל, המחקר שנעשה על זה גם עוסק בסוגיות של גיוון או שילוב, לא רק בבתי ספר, אלא גם בעולמות התעסוקתיים, אותו דבר. ומה דעתך? מה מרגישה קבוצה? שאומרת, עכשיו אני חייב לאייש פה, חייבים לאייש על חשבוני 3, 4, 5, 10 מקומות. מה תחשוב את הקבוצה? מה תחשוב את הבנים?
אני בתור אבא לשלוש בנות, אני דווקא מצודד עכשיו בבנות, כי בכל זאת אני, את יודעת, צר עולמי כעולם נמלה. אבל אני בתור בן, אני גם מבין את התסכול, זה תשמעי, אם היו אומרים לי, תקשיב, לא בית ספר, אתה בסדר גמור, יש עוד מישהי שקיבלה את אותו ציון כמוך, לכן אנחנו מקבלים אותה כי חסר לנו נשים, הייתי מרגיש מאוד לא טוב.
ואני מסכימה איתך, וזה בדיוק מה שקורה. זה בדיוק מה שקורה כשיוצרים את האפליה המתקנת, לפעמים זה רק למרית עין, זה לא באמת שילוב אמיתי של בנות, לא באמת גם נותנים להם צ'אנס, לפעמים נותרים להם, תינה, מה, התקבלתם סתם, לא כי מגיע לכם, לא כי אתם באמת ראויות, זה גם יוצר אצל הבנות עצמן איזושהי תחושה שאולי אני רק ממלא פה מכסה, אני בתפקיד הערבי פה בקבוצה, אני בתפקיד החרדית פה בצוות, או אני בתפקיד האישה. זאת אומרת, נכון. גם הדימוי העצמי של אותם אנשים שמשלבים אותם, גם הוא יכול להיפגע בגלל החוויה הזאת, ויש על זה הרבה מאוד מחקר גם, בנושא של סטריאוטיפים. לכן, אין ספק שכשאנחנו מתחילים תהליך, הדברים האלה חשובים, כי צריך להנחיח וצריך לפרוט את תקרת הזכוכית, ויכול להיות שבהתחלה כשאנחנו מתחילים תהליך, התהליך הזה הוא באמת תהליך שהוא קצת מאולץ. יחד עם זאת, כדי שהתהליך הזה יהיה אמיתי, א', צריך ליצור יותר שיתופי פעולה בין הבנים לבין הבנות בכיתה, יותר משימות משותפות, משימות שהציון הוא קבוצתי, משימות שמכילות גם בנים וגם בנות. הם צריכים להכיר אחד את השני ואת היכולות, ולהבין שיש כל מיני יכולות נוספות, שכל אחד מביא שהצד השני לא תמיד רואה. גם בת שמרגיעה את הטסטוסטרון הגברי, זה גם טוב, וקצת, ובנים שמתערבים לקבוצה של בנות, כי גם קבוצה של בנות, בתור אבא לשלוש בנות, אתה יודע, גם זה יכול להיות מכה. אז כשזה באמת בית ספר מעורב, ולא למשל בית ספר דתי, שיש לנו גברים לחוד ונשים לחוד, אנחנו רואים את האיזונים האלה, וזה איזונים ובלמים כן נכונים, אבל כן אישה ליד גברים, יכולה, התפיסה שלה לגבי היכולת המתמטיות שלה, ובכלל יורדת. אחת הסיבות, זה ככה חומר למחשבה גם לגבי הנושא הזה, שבדרך כלל יש הטיה מאוד בסיסית בפסיכולוגיה חברתית, שאומרת שגברים נוטים לייחס לעצמם את ההצלחות ואת הכישלונות לסיבות אחרות, אבל ברור. נשים נוטות לעשות את הפעולה הפוכה, הן מייחסות לעצמם את הכישלונות ואת ההצלחות לגורמים אחרים. זאת אומרת, מלכתחילה כשאנחנו ככה נפגשים עם העולם, אנחנו מגיעים שונים, אנחנו שונים בציפיות שלנו ושונים בניתוחים של המצבים שלנו. ולכן גם את הדבר הזה צריך לתקן.
אני חושב שקראתי, לא קראתי, שמעתי הזכור של מחקר שנעשה בארצות הברית על נטישה של תלמידים מקורס במתמטיקה, והם בדקו נטישה של נשים ובני מיעוטים מהקורס בכיתה המעורבת, ואחר כך הם עשו כיתה יהודית לנשים וכיתה יהודית לבני מיעוטים, והנטישה ירדה פלאים. זאת אומרת, כנראה לקבוצות, על פי מה שנאמר שם, ואולי תוכלי להרחיב, לקבוצות מוחלשות יותר beneficial, יותר מועיל להם להיות דווקא בקבוצה הומוגנית ולא מגוונת.
בהתחלה. אבל באיזשהו שלב צריך לעבור. כן, בהתחלה כן, אבל זה תמיד שאלת המיליון דולר. האם להשאיר את הקבוצה כגט או סגור, או לאפשר לה להשתלב? כי זה, יש פה שתי שאלות, וזה שאלות ערכיות. שאלה אחת כן. אומרת, בוא ניתן לה לצמוח קודם ולהבשיל, ונשאיר אותה סגורה. יש למשל, אני יכולה להגיד לך שבאופן עקבי, למשל, אוכלוסיית השחורים בארצות הברית תמיד הצליחה במבחני אינטליגנציה פחות מאוכלוסיית הלבנים, והיו לזה כל מיני סיבות, וחלק מהסיבות זה פערים תרבותיים. אז אמרו, אז בוא נפתח מבחני אינטליגנציה ייחודיים רק לקבוצת השחורים. הם לא יתבחנו עם המבחנים הרגילים. נתאים להם את כל מבחני ההתאמה. אז אני מבינה את הרעיון, יחד עם זאת, בסופו של דבר, כשאנחנו מגיעים לחברה כולה, השאלה אם יש להם את כל הכלים ואת כל הכישורים להתעמת עם הסיטואציות, לדעת לעמוד על שלהם גם כשהקבוצה היא לא מוגנת, לדעת להביא את עצמם לקדמת הבמה, ולקבל את הכלים כדי להצליח בעולם האמיתי, כי העולם האמיתי הוא הרבה יותר הטרוגני ודייברס. אז אני חושבת שכן יש מקום אולי בתחילת הדרך לטפח את הקבוצות המוחלשות, אבל בסופו של דבר אני מאמינה שדרך עבודה נכונה ומשולבת, אנחנו נדע להתמודד, כי אנחנו לא רוצים שאף קבוצה תהיה סגורה בדלת המותיה, ואז איך הם ישתלבו?
כן. טוב, אני הייתי רוצה לדבר עוד מלא זמן, רק על ההתלבטויות הערכיות, אבל את אמרת שיש, זה נורא נורא מורכב, קשה, יכול להתהפך עלינו, אז מה אפשר לעשות כדי לשפר את זה? אני לא מדבר עכשיו על בית ספר ואוניברסיטה, סיפור נפרד, אני מדבר על עכשיו מקום עבודה.
אז אוקיי, אז במקומות עבודה יש, זה ברור היום שיש כמה תנאים שכשהתנאים האלה מתקיימים, הגיוון מצליח. והתנאים הם התנאים הבאים, אני ככה עושה סקירה מאוד מאוד כללית. כן. קודם כל, ודיברתי על זה הרבה, זה הנושא של התרבות, מעל לכל ספק, שיש לנו תרבות, שהיא תרבות שמעודדת עוגנות, מעודדת גיוון, מדברת את השפה של גיוון, ומחוברת לאסטרטגיה ארגונית, זה יצליח, כי זה
רגע,
מדבר באותה
שנייה.
שפה.
מה זה תרבות? איך את מגדירה תרבות ארגונית?
תרבות ארגונית, האם לכל העובדים יש את אותם ערכים? האם הם מבינים מה הערכים המשותפים שלהם? האם הם רואים את הדברים, שוב, אם יש התרבות היא הדבק המאחד, היא מה שאחר כך בונה לנו את אותם ערכים שמשותפים לכולנו, ואם אנחנו בהייטק, ואנחנו עובדים בהייטק, ואנחנו מאמינים שצריך לשלב אנשים עם מוגבלויות, ואנחנו מאמינים שצריך לשלב אצלנו גם נשים בארגון, ויש לנו הכרה בערכים של הוגנות, של שוויון תעסוקתי, של קידום של ערכים של יצירתיות, כי אנחנו מבינים שיצירתיות וחדשנות תבוא ממגוון של רעיונות, אם יש לנו את ההכרה הזאת, וזה האלף בית, אם מנהל יודע ליצור, או בכלל מנכ״ל, יודע ליצור תרבות ארגונית חזקה שמעודדת גיוון ומכירה בצורך של גיוון, זה יצליח. איך מתחילים לבנות תרבות? קודם כל צריך לשבת על האסטרטגיה הארגונית. האם הארגון חושב שזה דבר שחשוב לעשות, שצריך לעשות, ויש לו מטרות, שם לעצמו למטרה גם, שזה משהו שצריך להשקיע.
אבל למה שחברת... חברה מסחרית שעכשיו יש לה כספי משקיעים והיא צריכה להחזיר, למה זה צריך להיות אחת המטרות שלה? לא מדבר נגיד על מייקרוסופט, גוגל שהם כבר היום, או אפילו יותר קטנים.
למה לא?
לא, 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 בסדר, אבל אני מדבר עכשיו על סטארט-אפ, 30 איש. בסדר? 30 איש זה מצד אחד זה כבר ארגון שלא יכול להסתמך רק על חברים והשכנים של המנכ״ל והמייסד. מצד שני, למה הוא צריך לשים את זה לחלוט על הדגל? אם זה לא מועיל לו. אם זה מועיל, מילא, בסדר.
קודם כל, חד משמעית, גיוון יכול להעלות ולשפר ביצועים. אנחנו גם ראינו את זה במחקר שאני כתבתי עם הסטודנטית שלי, אופרי שכטר, ועם פרופסור צחי אנדור. אנחנו יודעים שכשיש לנו גיוון, זה יכול לשפר ביצועים, יש מחקרים שמראים שחברות שיודעות לגוון, תסתכל מה קורה עם פייסבוק, עם גוגל, מייקרוסופט, וגם חברות אחרות, חברות שיוצרות תשתית של גיוון, כן יכולות לשפר בצורה משמעותית את הביצועים, ודווקא בסטארט-אפ, כשאני לא רוצה שיהיה תהליך של גרופ-תינק, שכולם חשבו בדיוק אותו דבר, שנלך דוח לעבר האי-ודאות עם גישה אחת מקובלת ושלטת, אלא דווקא אני רוצה לבדוק אפשרויות, אני רוצה פתרון בעיות יצירתי, אני רוצה מישהו שידע לחשוב מחוץ לקופסה, אני רוצה לשמוע קולות אחרים, אם אני משלבת גם אנשים שמביאים איתם מסר אחר, יש לי יותר סיכוי להצליח ולשרוד בת החוויה של היוודאות, ואנחנו יודעים שכשיש גיוון בקבוצה, יש יותר הצלחה גם בפורומים של קבוצות של מנהלים וגם של עובדים, יש יותר הצלחה בהתמודדות עם היוודאות, חד משמעית, זה כן.
איזה גיוון?
בהתמודדות
איזה
עם היוודאות ובביצוע של עבודה יצירתית. איזה גיוון תורם הכי טוב? אז ככה, אז בגדול, שוב, זה רוחבי. יש מחקרים לכאן או לכאן, ואני לא יכולה להגיד לך חד משמעית. יש קצת יותר יתרון בגיוון אישיותי, קצת יותר מחקרים חיוביים לכיוון הגיוון אישיותי, לעומת הדמוגרפי. יש אבל גם מחקרים חיוביים על גיוון דמוגרפי. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שהמחקרים הם באמת לא חד משמעיים. בעניין הזה, גיוון אישיותי, אנחנו רואים שללונג רן יש פה השלכות יותר משמעותיות על התפקוד של הארגון. למה? בגלל שהגיוון הדמוגרפי אולי בהתחלה זה מעניין שמביאים כל אחר, אבל בסופו של דבר אתה רוצה לדעת מה הבן אדם מביא, איזה תכונות הוא מביא, ואיך הוא באמת תורם לאקלים, איזה קולות הוא מביא, לא רק שאישה, אלא מה יש לה לומר, ואם יש לה מה לומר, את זה אני יכולה למנף לביצועים יותר טובים.
אוקיי. ואם ארגון ניסה עכשיו, הבין שהכנסת גיוון מאולצת או יזומה עשתה לו נזק, מה עושים עכשיו?
צריך לאתר. כשאנחנו מתחילים בתהליך הגיוון, אמרנו שהנטייה הטבעית זה הקטגוריזציה, זה ההבחנה בין הקבוצות, אנחנו והם. צריך לראות מתי זה מתרחש, ולהיות נורא רגישים לזה, כי אם הכנסת את זה, ובאמת התקבעו תהליכי קטגוריזציה וסטיגמות וסטריאוטיפים, יותר קשה, אבל עדיין אפשרי, ומי שנתן לנו את התשובה, זה מחקר קלאסי משנת 54 של שריף, שעושה את זה עם קבוצה של אנשים בצופים, וילדים בצופים בני 10, ומחקר קלאסי של שתי קבוצות, שבהתחלה נוצרו ביניהם סטריאוטיפים, ואחר כך דעות קדומות, הם ממש שנאו אחד את השני, והוא הצליח בתום אותם שלושה שבועות לחבר ביניהם. אז איך עושים את החיבור? דרך יצירת קבוצות שחברי הקבוצה הם שונים, ויחד עם זאת יש להם מטרה משותפת וגם תגמול משותף, זאת אומרת התגמול הוא קבוצתי, המשימה היא מורכבת ודורשת את המעורבות של כולם, ויש מגע ישיר בין חברי הקבוצה, זאת אומרת עובדים ביחד על משימה, צוותי משימה עובדים על העניין הזה. בנוסף תהליך של מנטורינג, גם הוא חשוב, במיוחד בשילוב של, כמו שדיברנו קודם על בנות בבית ספר ועל קבוצת מיעוטים, למנטורינג פה יש, זה קריטי להצלחה של גיוון.
שאם
הבחורה, הילדה שלומדת עכשיו מתמטיקה, יש לה למי לפנות, היא יודעת שיש עוד אישה, עדיף אישה ולא גבר במקרה הזה, שיכולה להתייעץ איתה, לפנות אליה, יכולה לעזור לה, להתמודד עם הקשיים, ויש לה תהליך של חניכה, יהיה לה יותר קל לצלוח את המאמורות של ההתחלה. התהליך הזה של מנטורינג, התהליך הזה של יצירת קבוצות משימה, עם מטרות משותפות, עם מגע בין הקבוצות, עם פרקטיקות HR שמעודדות גיוון ומסבירות, לדבר את זה, לדבר על החשיבות של זה, לדבר על החשיבות הערכית והמוסרית של זה. אם אנחנו עושים תהליך כזה, לא רק לוקחים מישהי, מכניסים אותה לצוות ויאללה תסתדרי, אם אנחנו עושים את זה, אז יש לזה ערך מאוד משמעותי לטווח הארוך. אבל שוב, זה צריך, זאת עבודה.
כשאת אמרת מנטורינג, יש משהו שקצת משגע אותי, כי אני רואה הרבה פרסומות והרבה תנועה לעודד נשים ללכת למקצועות מאוד מרווחים, ואני לא רואה תנועה הפוכה של לעודד גברים ללכת למקצועות, למשל חינוך. וכמו שאת אמרת, מנטורינג, אם ילד בן שנפל בגן ויש לו רק גננת ללכת אליו, אז קודם כל זה מקבע אצלו סטירוטיפים של נשים מטפלות וגברים, לא יודע, מתכנתים, וגם יותר קשה לו, לא יודע, כמו שיש דברים שבת יכולה לדבר עם אישה, גם בן יכול לדבר עם גבר, וגם לדעתי, בגלל שגברים לרוב יותר תחרותיים, יהיו יותר מורים גברים, אז יכול להיות שגם השכר של המורים והגננים יעלה מתוקף זה שהגברים יהיו שם ויעשו בלגן ולא הסכימו. אבל שוב, אנחנו בוא נפתח יום עיון.
כן, אנחנו יודעים שגברים נכנסים למקצועות שהם נשיים יותר באוריינטציה, כמו פסיכולוגיה למשל, או עבודה סוציאלית, הם הרבה פעמים לוקחים תפקידים ניהוליים. זאת אומרת, מהר מאוד עובד סוציאלי יגיע למצב שהוא מנהל הוסטל. עד שאישה תנהל הוסטל ייקח יותר זמן. זאת אומרת,
גם מנהלי בית הספר, יש הרבה גברים.
מנהל גן, או הרבה מאוד מנהלי בית הספר, יחסית לאחוז כמובן היחסי שלהם במערכת החינוך, או מרכזים מגמה, שוב, אם תחשוב על הנושא של גברים לוקחים על עצמם יותר הצלחות ודוחים את הכישלונות, ונשים עושות ההפך, נשים מראש נכנסות לתוך הסוגיה הזאת שאולי אני לא מספיק טובה, וזה מעסיק נשים הרבה יותר משלבים נורא מוקדמים בחיים שלהם לעומת גברים. יש לזה גם סיבות פסיכולוגיות, אבל אני לא אכנס.
טוב, השיחה שלנו לצערי הרב, אני יכולתי לשבת לדבר עוד קצת ככה שעה שעתיים, אבל הגיע לסוף, ובהסקט הזה יש פינה קבועה שבכל פרק, לפינה הזאת קוראים הרגל אחת.
רגל אחת.
ובכל פרק אני מבקש מהמוראיין לתת הצעה אחת מעשית וקצרה, ושעדיף שתהיה קשורה לתחום העיסוק שלך.
אוקיי. אני חושבת שההמלצה שלי זה, שוב, גיוון הוא מאוד מאוד טוב, תיכנסו לשם עם עיניים פקוחות לרווחה, אפשר להתערם מזה, אבל כדאי להשקיע בזה מחשבה, ועוד יותר כדאי לחבר את זה לעולם הערכים שלנו, כי כשאנחנו עושים דבר שאנחנו מאמינים בו, אנחנו מעבירים את המסר הזה לעובדים שלנו, ויותר מזה, הוא גם נעשה עם מקסימום הצלחה.
כן, אז, יותר קל לעשות דברים שמאמינים בהם.
אז להתחבר גם פה, למקום הזה ומשם לעבוד.
אם יש, מישהו, יש איזה חומר קריאה שהוא לא לאנשי אקדמיה מתחום הפסיכולוגיה, מה את יכולת להמליץ?
יש המון המון סקירות של גיוון, באמת הרבה, יש כמה מאמרים שאני יכולה גם לצרף אם אתה רוצה לאתר ולשלוח, שסוקרים באמת את כל התחום ואת כל המגוון, ואני יכולה לשלוח את המודלים המרכזיים, אני גם ממליצה לעקוב אחרי עבודות של אדם גרנט בנושא של גיוון וגיוון תרבותי, יש לו שם תובנות מאוד מעניינות, אדם גרנט כתב ספר שנקרא Originals או מקוריים, אני חושבת שיש אותו גם בסטימצקי, והוא מדבר
אוקיי, אז אנחנו נצרף את הלינק. אוקיי, בסדר גמור. אז את תשלחי לי את הלינקים, אני אצרף את זה להערות לפרק. אני מאוד מאוד מודה לך. אנחנו נגלה גם שקבענו כבר להקליט פרק נוסף על חוסר ודאות במקום עבודה, אז stay tuned. אני מזכיר לכל המאזינים שאפשר להירשם להסקט הזה בכל היישומונים של ההסקטים, אשר בהם. יש לי אתר, דף פייסבוק, אף אחד לא מגיע לשם, בבקשה תבואו, תכתבו לי משהו. ולהתראות, תודה רבה.
תודה רבה.
הרשמו להסקט בספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט וכל פלטפורמת הסקטים אחרת. הצטרפו לדיון בפייסבוק בעמוד רעיון עבודה. עורך ומגיש דוקטור בוריס גורליק, חוקר נתונים ויועץ בתחום הדאטה. נשתמע בפרק הבא.